בטח דיברו איתכם, אז אני מדבר איתכם על פורים, דרך פורים, אני מדבר איתכם על פורים דרך תענית אסתר, סתם, אני מדבר על תענית אסתר. מה המקור של תענית אסתר? זה דבר משונה מאוד, כי אתם יודעות שתענית אסתר היא לא הייתה בכלל בי"ג ואדר. זה בכלל היה בחודש ניסן. לא היה באותה שנה ליל הסדר, לא בגלל הקורונה, אלא בגלל שהם צמו. צמו שלושה ימים. זה בכלל לא היה בי"ג ואדר. אז מאיפה המציאו את התענית של תענית אסתר? מה המקור של זה? איפה כתוב שמתענים תענית אסתר יום לפני פורים? הרי זה לא קרה, אז למה לצום כנגד? זה לא קרה. הרמב״ם, אז נראה קצת מקורות על זה. הרמב״ם, מה יורד? מה יורד? מה יקרים? רגילים. תודה רבה. הרמב״ם, תודה. הרמב״ם, יש לכם דפים? אז אני אקריא לכם רמב״ם. הרמב״ם אומר בהלכות תעניות, ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות ב-13 זכר לתענית שהתענו בימי המן, שנאמר דברי הצומות וזעקתם. אבל הרמב״ם הזה תמוע, כי זה לא היה בי"ג באדר, זה היה בכלל בניסן. אז מאיפה המציאו את התענית הזאת? המקום של הדברים זה ראש. פשט רבנו תם בראש, בתחילת מסכת מגילה. הראש המביא, המשנה ברורה מצטט אותו. הראש מביא, אז אני הבאתי את המשנה ברורה יותר קל. אתם רואים מקום מספר 2. מתענים י"ג באדר. בימי מרדכי ואסתר ניקלו ביום י"ג באדר להילחם ולעמוד על נפשם. אז הם נלחמו בי"ג. נכון? אין מחלוקת, בי"ג הייתה מלחמה. גם במקומות המוקפים, גם במקומות שלא מוקפים. והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים, שיעזרם השם להינקם מאויביהם. ומצינו שהיו ביום מלחמה, שהיו מתענים. שכן אמרו רבותינו, שמשה רבנו עליו השלום, ביום שנלחם עם עמלק, היה מתענה. ואם כן, בוודאי גם בימי מרדכי היו מתענים באותו יום, וכך נהגו כל ישראל מתענות בי"ג באדר. ככה כתוב בראש. הדברים פה מחודשים ותמוהים מאוד. למה? כתוב פה בעצם חידוש גדול. למה צמי? לא בגלל מה שצומו עליי שלושה ימים כדי שאני אוכל להיכנס אל המלך. לא קשור. צמי, כי באותה תקופה כשהם נלחמו להיקהל ולעמוד על נפשם, שזה היה בי"ג, במקביל למלחמה הם גם צמו. איפה זה כתוב? פה. הראש אומר, הם צמו. הם נלחמו וצמו. למה צריך לצום במלחמה? כל אחד מבין וכל אחת מבינה שכשאתה נלחם אתה צריך להיות חזק, עוצמתי, חד. אם אתה צם, זה לא עוזר לך יותר מדי למלחמה. למה לצום במלחמה? זו מלחמה מאוד מוזרה. ממתי צמים במלחמות? איפה זה כתוב? יש פסוק כזה, איפה זה כתוב? שיש מצווה לצום במלחמה. הפוך, צריך לאכול, צריך להיות חזק, צריך לשים את כל הדאגות בצד. אז למה פה פתאום הם צמו? אבל רואים פה במשנה ברורה לפי הראש, שהצום של תענית אסתר זה כנגד הצום שהיה במלחמה בי"ג. אני קורא את זה שוב. למה מתענים בי"ג? כי בימי מרדכי ואסתר ניקלו ביום י"ג באדר להילחם ולעמוד על נפשם. היו צריכים לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם השם יתברך להינקם מאויביהם. איך מתכוננים למלחמה עם המן, עם עמלק? איך עושים את זה? נלחמים. איך נלחמים? זה לא מלחמה רגילה. זה מלחמה שצריך לצום בה. למה צריך לצום במלחמה? זה פרק גדול. ותראו מה כתוב פה בהמשך, אולי לא שמתם לב. ומצינו שהיו ביום מלחמה, כשהם מתענים, שכן אמרו רבותינו ז"ל. זה עוד חידוש שאני לא יודע אם מישהי מכירה, אולי כן. רש"י על התורה בפרק י"ז בספר שמות מביא את מה שכתוב פה. משה רבינו עליו השלום ביום שנלחם עם המלאק, משה רבינו גם נלחם עם המלאק. באותו יום שהוא נלחם בהמלאק, הוא היה מתענה. זאת אומרת, מאיפה היהודים בשושן למדו שצריך להתענות ביום של המלחמה? יש לזה מקור, משה רבינו. משה רבינו כשהוא נלחם בהמלאק, איך נלחמים בהמלאק? צמים. הוא היה מתענה, ככה רש"י מפורש על התורה מביא. ואם כן, בוודאי גם בימי מרדכי היו מתענים באותו יום. לכך נהגו כל ישראל להתענות בי"ג באדר. טוב, יש פה שתי דברים מחודשים, והדבר השלישי תמוה. שני הדברים רואים שגם משה רבינו וגם בפורים, לפני שנלחמים בעמלק צריך לצום, או לא לפני, כשנלחמים בעמלק צריך לצום. למה? מה העניין? בסדר, יש מקום, משה רבינו, בסדר. שני הדברים הם תמוהים, למה זה עובד בצורה כזו? הדבר הכי תמוה, למה אנחנו לפני פורים צריכים לצום? אנחנו הולכים להילחם בעמלק? אולי כן. אולי כן. כי אם אנחנו לא נלחמים בעמלק, אז בשביל מה לצום? מה העניין לצום? הרי זה לא זכר לחורבן, וזה לא זכר לאיזה אסון שקרה. זה היה צום כדי להצליח במלחמה. אבל זה קשור להיום. מכאן למדנו שפורים זה לא רק חג שמח, זה חג של קרב. אנחנו הולכים גם השנה לנצח בפורים את עמלק. וכדי שנצליח, מה עושים לפני? צמים. אז יש פה צום מיוחד. טוב, זה צום יותר קל, הלכתית, מכל הצומות האחרים. הרבה יותר מקלים בזה, מי שלא מרגישה טוב, וכל מיני קולות כאלה ואחרות. אבל עדיין זה צום, צום התכוננות למלחמה בעמלק. אז זה פלא, למה כשנלחמים בעמלק צריך לצום? זה לא נגמר בזה, אני רוצה להראות דרך כמה מקומות בחז"ל שמלחמה בעמלק זה לא מלחמה קונבנציונלית, זה לא מלחמה בנשק, בשרירים, בכוח, בטקטיקה, זה לא רק זה, גם, אבל לא רק. איפה רואים את זה? הגמרא מסכת מגילה במקור מספר 3. הגמרא אומרת, אם על המלך טוב, יכתב לעבדם ועשרת אלפים כיכר כסף. אמר יש לקיש, טוב זה מה שאמן אומר. אמר יש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתיד אמן לשקול שקלים על ישראל. אנחנו יודעים שאמן, אומר יש לקיש, ידוע היה מאז שנברא העולם, שיבוא יום אחד אמן, ויגזור גזרה על ישראל, וירצה עם כסף לשחד את המלך, כדי להרוג את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, ולכן אומר פה ריש לקיש, והיה לפיכך הקדים שקליהם לשקליו. והיינו דתנן, באחד באדר משמיעים על השקלים. יש הלכה שאוספים כסף לבית המקדש באלף באדר. שקלים, כל אחד נותן את השקלים שלו לבית המקדש. למה דווקא באלף באדר? אומרת פה הגמרא, אומר יש לקיש, זה לא סתם. בחודש אדר, עם ישראל הולך להילחם עם אמן. מתישהו בהיסטוריה. ממילא, מאז ומעולם, מאז שיש משכן, הקדוש ברוך הוא ידע שחודש אדר זה חודש מסובך. למה זה מסובך? כי אנחנו נילחם עם אמן. אם אנחנו הולכים להילחם עם אמן, אנחנו לא יכולים סתם לבוא להילחם. צריך לעשות הקדמות. איזה הקדמה? אנחנו לפני שהמן ירצה לשחד את החשבירוש באיפשהו בחודש אדר, בתחילת אדר אנחנו יותר זריזים ממנו. אנחנו נותנים את השקלים שלנו לפני השקלים שלו. הלכה מוזרה. אז המן היה שנה אחת, בגלל זה עכשיו לנצח. עם ישראל במשך כל הדורות באלף באדר נותן שקלים. אין לזה שום הסבר, אלא נראה שבחודש אדר עם ישראל במשך כל הדורות הולך נלחם בעמלק. ואיך נלחמים בעמלק? זה לא שאתה בא לפורים והכל בסדר. לא, צריך להתכונן לזה. צריך לצום, נקודה אחת. צריך לתת את השקלים, נקודה שנייה. עם אמן לא נלחמים דוח. זה לא עובד כך. זה מלחמה מסוג אחר. למה? עוד מעט ננסה קצת להסביר, אבל לפני זה נביא לזה עוד איזה ראייה. כתוב, עוד כמה ראיות. כתוב בפרקי דרבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול, אחד התנאים. מקור מספר 4. כתוב, יבוא המלך ואמר וכולי, מחר אעשה. שואל הפרק את רבי אליעזר, מה ראתה אסתר לומר מחר? כל הזמן היא אומרת מחר. למה להגיד מחר? אומר הפרק את רבי אליעזר, אלא דקול זרעו של עמלק עתידים ליפול בזמן מחר. אתה רוצה לנצח את עמלק? איך עושים את זה? לא עכשיו. קדימה להסתר, בוא נהרוג אותה. לא. אתה רוצה להרוג את עמלק? מחר. לא ישר. יוצאים לקרב, קח יום, תתכונן. מה הראיה? שנאמר בספר שמות, מקור מספר 1, פה ב-4. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. גם משה רבן אומר ליהושע, מחר, לא היום. למה לא עכשיו? לא. והעמלק לא נלחמים אינסטינקטיבי. חכה יום, ואז נלחמים בעמלק. העמלק זה לא מלחמה רגילה. הוכחה שנייה, וכן בשאול. כעת מחר השלח אליך איש. אז רואים שגם שאול וגם משה וגם אסתר, איך נלחמים בעמלק? זה לא רגיל. צמים, נותנים שקלים ומחכים למחר. למה צריך לעשות את זה ככה? אז זה מראה שהמלחמה בעמלק זאת לא מלחמה רגילה. זו מלחמה מסוג אחר, סוג שונה. דבר נוסף, במקור מספר 5 כתוב, זה נראה לא קשור, אבל זה מאוד קשור. דאמר רב פנחס בשם, רבי שמעון אולי, לא זוכר, בר נחמן, מסורתי שאין עשיו נופל, אלא ביד בניה של רחל. אנחנו רוצים לנצח את עמלק, עמלק זה הבן של עשיו. יצא מעשיו. איך מנצחים את עמלק? לא כל אחד יכול. לא יעזור שתצום, לא תעזור שתשים שקלים, לא יעזור שתעשה מחר, אתה צריך להיות בניה של רחל. אם לא, לא תצליח לנצח אותו. למה לא? למה זה תלוי בבניה של רחל? אז עוד פעם אנחנו רואים, יש פה מלחמה, יכול להיות שבניה של לאה יש שם כמה חבר'ה בכושר, יותר חזקים, יותר לוחמניים. למה רק בניה של רחל יכולים לנצח אותו? מה קרה? אומר המדרש, עד עוד הכתיב, אם לא יש לנו צירה וכו'. לא משנה עכשיו. אז יוצא, עוד פעם, שאת עמלק יש פה סוג אחר של מלחמה. מקור אחרון בינתיים זה הרמב"ן בספר שמות. כתוב שם, אתם בטח זוכרות, שכשעם ישראל נלחם בעמלק, זו מלחמה מאוד מיוחדת. משה רבינו, במקום להיות בראש הכוח, כמו בכל המלחמות, תמיד המנהיג נמצא בקצה, החידוש של עם ישראל דרך אגב, משה רבינו פה, חריג, נשאר מאחורה, שולח את יהושע, והוא עולה על ראש הגבעה. למה הוא שולח את יהושע, ראינו במדרש, נצח את עמלק, רק בניה של רחל. אז יהושע משבט אפרים, טוב, בסדר, עשה הכל בסדר, עשה מובן. למה משה עולה לראש הגבעה ומתפלל? ומשם אתם מכירות, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, כשהוא מרים את הידיים לשמיים, אז הוא מצליח, כשהוא מוריד את הידיים, עם ישראל נסוג. יש גם שם מה לברר, אבל לא עכשיו. אומר על זה הרמב"ן, למה זה עובד בצורה כזאת שיש לוחם ראשי ויש רתק רוחני מאחורה? למה זה עובד בצורה כזאת? שום מלחמה לא עובדה בצורה כזאת. שום מלחמה. תמיד המנהיג ראשון. פה לא. אומר פה הרמב"ן, בטעם שציבה משה את יהושע ללחם בעמלק, ועבור שיתפלל הוא בנשיאות כפיים, על ראש הגבעה. למה זה עובד בצורה כזאת? כי במקביל לצום, במקביל לזה שמחר, במקביל לזה שזה בניה של רחל, לא מספיק. צריך שמשה רבינו במקביל ילחם. יתפלל. אם הוא לא יתפלל, אנחנו רואים בקרב, הוא מוריד את הידיים, המלכים מנצחים. אז רואים שיש פה מלחמה רוחנית. יהושע יכול לנצח אם מאחוריו עובד משה רבינו ומתפלל. לא מתפלל, יהושע לא מנצח. ומה, מה זה המלחמה המוזרה הזאת? אומר פה הרמב"ן, ועלה שם כדי שיראה את ישראל נלחמים. למה הוא עולה לראש הגבעה? עד שם בצד תתפלל. לא. הוא עולה לראש הגבעה, כי הוא עצמו, משה רבינו, צריך לראות את ישראל נלחמים, וישים עינו עליהם לטובה. הוא יראה אותם נלחמים, יסתכל עליהם בעין טובה, יראה כמה הם עוד הרבה יותר גדולים ממה שהם חושבים, ואז התפילות שלו יתקבלו, אבל תראו, זה לא נגמר פה. וגם הם יראו אותו פורס כפה בשמיים, המברבה בתפילה, ויפתחו בו, ויוסיפו אומץ וגבורה. אז מה אנחנו רואים פה? התפילה של משה זה לא רק משהו רוחני, זה גם משהו מעשי. הם מציסים את הראש אחורה, מסתכלים, רואים את משה מתפלל, זה מה שנותן להם את הכוח לנצח את עמלק. למה מלחמה בעמלק זאת מלחמה כל כך לא פשוטה וכל כך מורכבת וכל כך רוחנית, שאנחנו רואים פה את הרשימה ארוכה, ואנחנו גם רואים שאת אותה הכנה שעשו אז אנחנו עושים גם היום, כי אנחנו צמים ואנחנו נותנים שקלים, אז גם אנחנו צריכים להתכונן לפורים. גם שנה בפורים עמלק ינסה להרים את הראש, הכוחות העמלקים, אין מישהו ספציפי שאפשר להגיד זהו, אבל הכוחות של הרשע, העמלק הרוחני, הרב הוא קורא לזה, ינסה לתקוף גם השנה, תוקף כל הזמן, ובפורים אנחנו מסוגלים, אם נתכונן, לנצח אותו, בזכות תענית אסתר. אז כדי להבין, לא נתעסק בפורים, זה אולי התעסקתם, אנחנו נתעסק קצת, מה קורה, מי זה אמן, מה כוחו, ולמה העמלק זה ייצור כל כך מסובך לניצחון. כן.
איך אפשר לזהות?
אני לא יודע. אבל כשזה מגיע, זה מגיע. באמת בהיסטוריה לא מצאנו, יש גמרא שאומר, גמרא במגילה שאומרת גרמניה של אדום. אז יש כאלה שם שמפרשים גרמניה, גרמניה, נו, אז אדום, אולי זה עמלק, רמזים. אבל בתנך ראו שהכירו, ידעו, הם עמלק, ידעו שזה. אדם ספציפי שזה עמלק, בלי רוח הקודש, בלי שהוא יציר, אני עמלק, איך נדע? אנחנו לא יכולים לדעת. מה שכן, הרב קוק, יש לו הרחבה גדולה על זה מאוד, בספר אורות ועוד מקומות, שהנצרות זה עמלק רוחני. למה? מה זה קשור? זה סוגיה שצריך לדבר עליה בפני עצמה. אבל עוד פעם, זה לא מישהו ספציפי בנצרות, זה הרוח של הנצרות, הוא קורא לזה עמלק רוחני. איך הוא קורא לזה? טוב, אז אנחנו ננסה קצת להבין את הדברים. מי זה עמלק? אז אני רוצה שתי מקורות לראות מי זה עמלק, אחר כך לנסות דרך הרב קוק, לנסות קצת לפתח מבט על מה זה עמלק, וממילא למה כל כך קשה לנצח אותו, להכריע אותו. יש גמרא בחולין, גמרא מאוד מוזרה, אנחנו לא יודעים מה זה את כולה, רק מה שקשור אלינו. הגמרא שמה זה מקום מספר 7. אני מתחיל מההתחלה, יש פה עוד דברים מאוד מאוד חשובים, אבל אני מתמקד ממש רק באמן. שואלת הגמרא בשורה השנייה מהרחבות שם, אמן מן התורה מיני? זאת אומרת, הגמרא שואלת, אמן היה בתנ"ך, טוב, אבל איפה הוא כתוב בתורה? מי אמר שהוא צריך להיות כתוב? מי אמר שהוא צריך להיות כתוב בתורה? שמואל כתוב בתורה? לא. דוד כתוב בתורה? לא. אברהם אבינו כתוב. אבל כל השאר לא כתובים. מי אמר שכולם צריכים להיות כתובים? לגמרא ברור שאמן, כנציג עמלק עלי אדמות, אמור להיות כתוב בתורה. חייב להיות. לא יכול להיות אחרת. הגמרא פה גם מחפשת את מרדכי ואת אסתר. איפה זה כתוב בתורה? חייב להיות כתוב. למה חייב להיות כתוב? אז מרדכי, אסתר, לא נכנס עכשיו, אבל הגמרא שואלת מאיפה, איפה אמן כתוב בתורה? עונה הגמרא, המין העץ. איפה זה כתוב? איפה? חומש בראשית. נכנס בזום אין טיפה יותר מחודד. איפה בחומש בראשית? בהתחלה. איפה בהתחלה? חטא אדם הראשון. נכון? יש פה בובה על האדם הראשון. אומר לו, המין העץ אשר אמרת לו לאכול אכלת? חטא אדם הראשון. שם המן יושב. קורה. ככה יצא. או שזה לא במקרה שהמן יושב על חטא אדם הראשון. וזה שהמן יושב על חטא אדם הראשון. זה לא במקרה שהוא צנח שם. יש פה, יש פה איזה סיבה. לא יודע מה יותר טוב. טוב, בוא נראה את שמונה. מה עמלק עושה? זה מקור אולי מפורסם קצת. אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה בדרך? שמעתם על זה? מכירות תורה של זה? דיברו אתכם על זה? אז נראה את זה בקיצור. אשר קרחה בדרך, רש"י אומר, מה המלאק עשה לעם ישראל? שלושה דברים. המלאק תוקף אותנו בשלושה מימדים. אנחנו עוד מעט נחבר את הדברים. מימד ראשון, קרי וטומאה. כלומר, שהיה מטמאם במשכב זכור, זה טומאה מספר אחד. מחלה מספר 2 שהמן מייצר, שהמלאק מייצר, זה לשון קור. דבר שלישי אני מדלה, כי אתם אמרתם שאתם מכירות. דבר שלישי, איפה הדבר השלישי? נעלם לי. איך יכול להיות שהוא נעלם? זה הכתוב ראשון. לשון מקרה. שלושה דברים, אני רוצה טיפה להסביר מה זה אומר. רואים פה שהמלאק, בלי לדבר איתנו בכלל, הוא רק נמצא לידינו, אנחנו כבר מושפעים ממנו בשלושה מימדים. זה נקרא קרחה. מה זה קרחה? דבר ראשון, הוא מכניס לנו לראש שהכל במקרה. מקרה קורה. זאת מחלה ראשונה שאנחנו סופגים מעצם זה, לא עשינו איתם איזה סדנה, לא עשינו איתם איזה מפגש רוחני, עצם זה שאנחנו לידם, הם נמצאים בעולם, האומה הזאת המלאקית, הם כבר מייצרים בתוכנו שלוש אסונות. אסון מספר אחד, הם מעצימים בתוכנו את התודעה שהעולם מתנהג במקרה. מה זה אומר מקרה? זה אומר, יש קורונה, קורה. אני קורא שבסין איזה מישהו עושה ניסוי יזום או במקרה, או מכין איזה ארוחת צהריים, וקורה פה איזה קורונה, וזה במקרה גם תפס את כל העולם, ובמקרה גם אנחנו לא יכולים לחיות, ולא יכולים להתפרנס, ויש המון המון בלגן. קורה. מה, כל דבר צריך לדחוף את הקדוש ברוך הוא? קורה, כל הדברים קורים. קורה שאתה בא נגיע לאוטובוס, ובדיוק האוטובוס ברח. קורה. וקורה שמישהו העליב אותך, וקורה שרצית משהו בסוף זה לא הלך, וקורה שרצית להתקבל למשהו ובסוף היה חסר לך טיפה וזה לא הלך בסוף. הרבה דברים קורה. המלאק מייצר לנו עולם שקורה במקרה. מה עם אלוקים? הרי אין משהו בעולם שקורה במקרה. הרי כל מה שקורה פה, גם אם זה קורה במקרה, גם אם יש סטרחה, גם אם יש איזה יצר רע, גם אם יש לא יודע מה, מי יצר פה את כל הבלגן? אלוקים. אין פה משהו במקרה. בטח לא דברים גדולים. בטח לא דברים משמעותיים. אבל כשאנחנו ליד המלאק, הם מחדירים לנו ללב, עזוב אותך, קורה. אל קח את זה קשה, אל תעשה מזה פלפולים, אל תהיה כבד, יקרה, קורה, עזוב, תמשיך הלאה. זה לא איזה משהו פילוסופי ברעיונות, בתפיסת עולם. זה משהו תרבותי עמוק מאוד. המלאק נמצא בעולם, זה פועל עלינו, סקפטיות כזאת, ספקנות כזאת, זה קורה. אל תיקח שום דבר ברצינות, אל תנסה ללמוד מה הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לך. יש בעולם קורונה, זה נורא מעניין. זה פעם ראשונה בהיסטוריה שיש מגפה עולמית. לא מגפה ביבשת, מגפה עולמית. מה זה בא להגיד? שכל העולם נמצא תחת מגפה. זה סתם? לא יודע. יבוא המלאק, יגיד, עזור, קורא, זרום, עזור אותך. אולי הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לך משהו. הוא לא מנסה להגיד לך כלום. אל תהיה כבד, זרום. זה שדר תרבותי ששם אותך בחיים שמנותקים מהמקים. זה מה שהמלאק עושה. מנתק את האינסטינקט הבריא שאומר, שמע, זה לא קרה במקרה, יש לזה סיבה. הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העסק. כן, אתה יכול להישאר מבחינת המלאק עם הכיפה שלך, אתה יכול להישאר עם הצניעות שלך, עם הברכות שלך והמצוות שלך, אבל אתה חי בעולם שאלוקים לא נמצא פה. בלי פילוסופיה, בלי ההסברות עמוקות, הוא פשוט מייצר לך שדר, עזוב, העולם הזה מקרה. זאת מחלה ראשונה שאנחנו מקבלים מעמלק.
אבל
אני
חושבת
שאלה. בטח.
מה ההבדל בין המלכים לעמלק?
אני מסכים. אז עוד שנייה נסביר את זה, זו שאלה מצוינת. מה מיוחד בעמלק שאותם צריך להשמיד? את כולם, ביוון לא צריך להשמיד אותם, צריך רק להילחם. הם עוזבים אותנו, אנחנו עוזבים אותנו, נפרדים כידידים, והכל בסדר. שאלה מצוינת, עוד מעט נגיע לזה. אז זאת מחלה ראשונה. מחלה שנייה, תומה, אנחנו ליד עמלק, הם יודעים להחדיר לנו לתודעה בצורה נגלית, בצורה סמויה, טומאה. מה זה אומר טומאה? הם מייצרים חיים, תרבות שמאחורי הקלעים, מה שמזיז את העניינים, זה לא להיות טוב, וזה לא לעשות באמת חסד. יש מנוע אחר שמזיז את החיים, זאת התרבות, שם החיים נמצאים. יש איזו טומאה כזאת, כפשוטו, שהיא זאת שמעניינת, היא זאת שתופסת מקום, זה מה שיסעיר את כולם, זה מה שיעניין את כולם, חס ושלום, לא בצורה גלויה. מאחורי הקלעים אבל, זה המנועים שכל הזמן דוחפים, וכל מי שיחשוף את השקר יצעקו עליו, מה אתה כזה פרימיטיבי, מה אתה חושב שאתה כזה זה, אבל בסופו של דבר, יש לו את הכישרון, לייצר תרבות שהיא עמוק בתוך הטומאה, בלי שזה יצוף החוצה, יותר מדי. לפעמים זה נמצא בקוצה. איך הם עושים את זה? איך הם מצליחים? בלי להסביר, בלי פילוסופיה, בלי לכתוב על זה ספרים, יש להם כוחות רוחניים כאלה שמצליחים לייצר את שני הדברים שראינו. דבר אחרון, ואולי הוא הכי מסוכן מכולם, כי הוא עובר מתחת לרדאר. ואדם שאומר לכל מקרה, מי שיש לו טיפה ירד שמיים, משהו מפריע לו. אדם שחווה חוויות של טומאה, החיישנים שלו אומרים לו, תשמע, יש פה משהו בעייתי. אבל יש דבר שלישי, שהוא דבר שמחסל את החיישנים, וזה הקור. מה זה קור? קור זה אומר שאם יש המלאק בעולם לידך, כל המושגים הרוחניים נהיים קרירים. מה זה אומר קרירים? כן, יש תפילה, נכון, אבל בסדר, מתפלל. זה גם לא כזה מעניין. אז המציאו כל מיני פטנטים, נשים כל מיני עלוני שבת וכל מיני דברים שאפשר להתעסק בהם. אתה מתפלל קדוש ברוך הוא. החיים שלך תלויים עכשיו באמן, ברוך שמו, בתפילה שאתה אומר. איך אתה כל החיים כזה עוצמתי? אתה כזה הייטקיסט, אתה כזה עורך דין ממולח, מלא אנרגיות. נכנס לבית כנסת, עוד שנייה נרדם. מה קרה? הרי אתה לא בן אדם רדום, 24/7. אתה כולך חיית אנרגיה. מה קרה? אתה נכנס לבית כנסת, אתה פתאום, עוד שנייה נרדם. מה קרה? מישהו הרדים לך, מי ששמת לב, את העולם הרוחני שלך. אתה יודע שצריך להתפלל, אתה יודע שצריך לשים תפילין, אתה יודע שצריך לעשות את זה, ואתה יודע שצריך לחשוב על זה. אבל זה לא כל כך מעניין, זה נחמד, רדום, קר, זה לא חי. הרי כל בן אדם יודע שעבודת השם זה דבר חשוב, וזה דבר שצריך כוונה, וצריך לעשות את זה ברצינות, ובגדול, פתאום הכל נהיה רדום. מאיפה זה נהיה רדום? אף אחד לא השכיב לישון את העולם המוסרי שלו. אז מאיפה הכל נרדם? אומר פה רשי, זה נקרא לשון קור. הוא מקרר לנו את העוצמה של עבודת השם שלנו. זאת אומרת, עצם זה שיש עמלק בעולם, הוא מחדיר רעלים תרבותיים למי שחי בעולם. רעל מספר אחד, מקרה מספר שתיים. יש פה איזה שצף של אנרגיה של טומאה, והדבר אולי הכי חריף, הוא מרדים לנו את העולם הרוחני שלנו. לא מדבר על היום, מדבר בכל הדורות, לרשי, רשי לתורה. מאיפה יש לו כזה כוח? אז בשביל זה, עכשיו אנחנו ננסה קצת להסביר את הדברים, לחבר את הדברים. יש פה פסקה באורות ישראל, פסקה מפורסמת, יחסית. אולי אתם מכירות את זה. הרב מדבר פה על שתי נטיות שמתרוצצות, הננו פוגשים בנפש האדם. מכירות את זה? מה? כן? קצת. טוב, תכירו עכשיו, בעזרת השם. הרב כותב פה פסקה כזאת. ברב זה תורה שלמה, יש על זה הרבה הרחבה והרבה הרחבות על זה והעמקות בזה, אבל זה פסקה ככה שתופסת את הדברים יחסית בצורה כוללת. שתי נטיות מתרוצצות הננו פוגשים בנפש האדם, לשתי מגמות מחולפות. מה זה נטייה? נטייה זה אומר, יש איזה דחף פנימי, כמו בן אדם שחסר לו אוויר בגלגל ימין מקדימה. הוא מחזיק את ההגה, הוא מרגיש, ההגה מושך ימינה. למה מושך? חסר אוויר. תעזוב את ההגה, זה ייסע לשם. אז אותו דבר בנפש, הנפש, אם תיתן לה לזרום, יש לה שתי נטיות הפוכות. שנמצאות בנפש האדם. נטייה אחת, למלא את כל שאיפת הרע. פסקה קשה, פסקה הזאת. יש לתוך לאדם, בתוך הלב, נטייה למלא את כל שאיפת הרע. את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שהן עוד מתרחבות ומסבכות באוזן, את האדם כקנאה ושנאה וכיוצא בהם. זאת אומרת, נטייה מספר אחת, עוצמה אדירה של רע. התניא כותב, והרב באורות הקודש גם כותב, יש בתוך האדם את החיה שבאדם. הרע זה לא בקטנה, בואו נלחם, בואו נתן לו איזה כף הקטנה, הוא ירגע. זה נטייה חזקה, עוצמתית, לא קטנה בכלל, שקיימת בתוך הנפש. הרב כותב את זה, זה כל אדם, כל בן אדם, גוי, יהודי, כל בן אדם. זה נטייה אחת. למה יש לנו נטייה כזאת בתוך הלב? שאלה טובה, עוד שנייה אני ניגע בזה. לעומתה, כנגד זה, לא נוכל להתעלם מלראות, שימו לב כמה הנטייה של הטוב, היא חיוורת קצת לעומת הנטייה של הרע. הנטייה של הרע זה עוצמתי, חזק, את כל התאוות היותר שפלות. יש קו, ואז כתוב, לעומתה לא נוכל להתעלם. זאת אומרת, זה לא בומבסטי, מטורף, כל הזמן משפריץ החוצה. לא, לא נוכל להתעלם. זאת אומרת, יש קצת, אי אפשר להגיד שאין. אבל זה לא דבר כזה חזק. לעומתה לא נוכל להתעלם ולראות את שאיפת הטוב. גם זה קיים באדם. המתגלה לפעמים ברוחו של אדם. על הרע לא כתוב לפעמים. על הטוב כן. זה לא כוחות. נכון, זה לא כוחות. תכף נראה זה מאוד כוחות, אבל עוד שנייה. שכל האדם, שכל העולם כולו כדאי אולי לנטייה הזאת של הטוב. להסכילו, להיטיבו, למנות אותו אהבה, חסד, אהבה ואורה. למה האדם חי מצב כזה מסובך? טוב ורע, וחסר לו אוויר בשני הצדדים. דוגמה לא טובה, כי שני הצדדים שחסר, אז אתה מאוזן. מה אתה אומר? כן, כן. לא כך שומע. הרע זה בא? נמצא איפשהו, נכון? אז בשביל זה היום אנחנו מחדדים את העניין. אנחנו לא משנים, האדם יסודו טוב, בטח, נשמה, תאורה שנתת בי, אלוקיי נשמה, שנתת בי, תאוריי. אנחנו רואים את זה כל בוקר. הנשמה שלנו עכשיו, תאורה לגמרי. אבל ברגע שאדם, ברגע שהוא ננער ממאי אימו, אז יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה נעוריו? לא שהוא נער, שהוא נולד. יוצא בעצם שהאדם, בעצמיות שלו, הוא מראה הכתוב, אין שם כלום. אבל מה שלא בעצמיות, טיפה יותר גלוי, וזה לא איזה משהו בקטנה, זה משהו עמוק מאוד, חזק מאוד. יש שם נטיות שלה. למה זה ככה? על זה אני רוצה קצת לדבר, וזה יחבר אותנו כמו לעמלק. למה זה ככה? אנחנו צריכים לחזור לאדם הראשון. דיברנו עליו השנה? לא זוכר. לא דיברנו. אדם הראשון, חטא אדם הראשון. מה קרה בחטא אדם הראשון? לפני חטא אדם הראשון, האדם הראשון חי בעולם אחר לגמרי מאיפה שאנחנו נמצאים היום. הרמח"ל כותב שהמדרגה של הגוף של האדם הראשון הייתה במדרגה של הנשמה שלנו. זאת אומרת, אצל האדם הראשון אין פנים וחוץ. אין מה ששאלת מקודם, עמוק עמוק אתה טוב, אבל בחוץ יש רע. אין רע. אצל האדם הראשון לפני החטא, מה שאני בפנים, זה מה שאני מצליח לחוות בחוץ. שקוף לגמרי. הפנים והחוץ שווים. לגמרי. מה שהנשמה רוצה, הגוף עושה. לא רק עושה, רוצה. הגוף רוצה בעצמו, מתוך תוכו, בלי שנכריח אותו, בלי שנכבוש אותו, הגוף פשוט זורם למה שהנשמה רוצה. זאת המדרגה של אדם הראשון. וממילא, זה מקום שאנחנו לא מסוגלים בכלל להגיד מה קרה שם לאדם הראשון לפני החטא. משהו מופלא שבמופלאים, אנחנו יודעים שהאדם הראשון קורא שמות, הוא אפילו קורא לקדוש ברוך הוא. למה קוראים לקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא? מי המציא לו את השם? אדם הראשון. נו, בסדר, אז מה, המציא לו שם, אז זה צריך לסמוך לזה. לא, אדם הראשון, אם הוא אומר שקוראים לקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא, אז ככה קוראים לו. הוא יודע הכל. הוא יודע את האמת. הוא חי את הנשמה לחלוטין. אבל ברגע שאדם הראשון חוטא, נוצר אסון בעולם. ותשת עלי כפיך, חז"ל אומרים, נתמעכה קומתו של אדם הראשון. ואז מה קרה? נוצר עולם מזוויע שאנחנו מכירים אותו היום. נוצר עולם של מה שאתה בפנים. ומה שאתה חווה בחוץ, זה שתי פלנטות. שתי פלנטות. לא אותו דבר. מה שאתה בחוץ, זאת אומרת, הדחפים הגופניים, הרגילים, החומריים, הפסיכולוגיים, הם, מה שהרב כתב פה, נטייה של רע. מאיפה זה מגיע? כי יש פה נתק. הגוף הוא עצמאי. הוא עושה מה שבא לו, הוא רעב למה שבא לו, הוא מחפש את מה שטעים לו. זה הגוף. מצד אחד. מצד שני, יש לי עולם פנימי שהוא מחפש את הטוב, והוא עוצמתי מאוד מאוד מאוד, רק לא רואים אותו. הוא כבוי. לא רואים אותו כל הזמן מתפרץ. לפעמים רואים, אי אפשר להתכחש לזה שהוא קיים, והוא נמצא. זה חטא אדם הראשון. זה אסון חטא אדם הראשון.
הרב,
כן.
אם האדם הראשון כל כך חי את הנשמה, הוא לא
כדאי להם את זה. זה פחותה. כן, זו שאלה טובה. כנראה שכמה שהוא חי, זה עוד לא היה שלם לגמרי. נכון, שאלה טובה, אבל זה באמת צריך להסביר את זה בהרחבה קצת יותר. ובאמת, אנחנו שאנחנו רוצים לתקן את חטא אדם הראשון, אנחנו לא רוצים לתקן את חטא אדם הראשון, אנחנו רוצים לתקן את החטא ולהיות במקום שזה לא יקרה שוב. כנראה שגם האדם הראשון כמה שהוא היה שלם, עדיין היה פה איזה פער. מובנה, מתוכנן אולי מראש גם, אבל זו סוגיה באמת צריכה אותו בפני עצמם. בסדר, אז מחילה, אי אפשר להיכנס לזה עכשיו. אומרת הגמרא פה בחולין שראינו, מי זה המן? איפה הוא נוצר? אמרה הגמרא פה, אמין העץ. מה זה המן? המן זה טיפוס. הוא רואה מה קרה בחטא אדם הראשון. הוא רואה שמחטא האדם הראשון, האדם נמצא במלחמה פנימית. אדירה. מי אני? אני זה נטיית הרע שלי, או שאני זה נטיית הטוב שלי. זה מלחמה פנימית. בן אדם שלא ייצר לעצמו איזה מענה, הוא כל הזמן יהיה בתסכולים, כי אם הוא הולך ימינה, השמאלה מתחיל לצעוק. אם הוא הולך שמאלה, אז ימינה מתחיל לצעוק. אז מה קורה איתו? ואדם חייב לייצר לעצמו איזה פתרון. חייב, תכף נראה פה בפסקה מה שתספיק. אבל המן, מתי הוא נוצר? הוא מקבל את הכוח שלו. מאותו רגע שהאדם הראשון חוטא, נולד המן. נולד המלך. למה? המלך רואה את הפער שקיים בין מה שקיים בפנים למה שקיים בחוץ, והוא רוצה להשלים את חטא אדם הראשון. המלאק זה כוח רוחני אדיר שיכול לשכנע, לקרר, לטמא, להכניס מקרה לראש ולהראות לך, עזוב אותך מהעולם הפנימי שלך. אין דבר כזה. עכשיו הוא לא יגיד לך את זה דוח, כי אם יגיד לך את זה דוח אתה תלחם, תגיד לו מה פתאום, מה אתה מדבר, אני לא מסכים. אבל הוא יכניס לך רעלים דרך זה שהוא מכניס לך טומאה לראש. אדם שיש לו טומאה בראש, אז העולם הפנימי שלו הופך להיות לרדום, לא רלוונטי. אדם שחי עולם במקרה, אז העולם הפנימי שלו רדום. מי שהוא קר בעולם הרוחני, אז אין לך עולם פנימי. המלאק יש לו כוחות אדירים, רשעותיים. מה הוא עושה? מה שקרה בחטא האדם הראשון, ש-50% נמחק לנו, המלאק בא, נולד אז, ומנסה לגמור את מה שחטא האדם התחיל. הוא מנסה למחוק לנו את העולם הפנימי שלנו. הוא לא יכול לסבול את הטוב, את הקדושה, ויש לו יכולת רוחנית למסמס לנו את העולם הרוחני שלנו. כי אנחנו באמת חיים בעולם שזה לא שחור לבן, זה לא טוב או רע. אנחנו חיים בעולם שהפנים הוא טוב, אבל בחוץ זה מסובך, זה מורכב, זה לא פשוט. ואם הוא יראה לך שאתה חי בסרט, על מה אתה מדבר שאתה הולך לבנות הצד הפנימי שלך? איפה אתה חי? הכל הצד הפנימי הזה רדום. הוא לא יגיד לך את זה, הוא ישים אותך שם. כולך מלא באיזה טומאה שעומדת מאחורי הקלעים. אז ממילא, העולם הפנימי יהפוך להיות דחליל, חסר חיים, לא רלוונטי, והוא ניצח אותך. בלי להסביר לך כלום, הוא מייצר תרבות. הוא מייצר רעלים תרבותיים כאלה, שכשאתה לידו, אתה בספק. אתם יודעות, נכון? המלאק בגימטריה, ספק. ככה אומרים, לא ספרתי, אבל אם לא, אז נוסיף איזה עוד ויהיה בסדר. ככה אומרים. למה זה ספק? כי זה בדיוק מה שהוא רוצה. הוא רוצה לערער את האמון שלנו בעולם הפנימי שלנו. בלי להתווכח. בלי לעשות פה איזה נוקאוט, איזה סברה, איזה משהו. תחיה לידו, אתה מחוסר. כתוב בחזד, אין השם, אין כיסא השם שלם כל עוד יש בעולם המלאק. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לחיות את אלוקים, אם יש בעולם המלאק, הוא מפריע לנו להיות משוכנעים לחלוטין שמה שיש בעולם זה אלוקים. זה כוחות שקשה, אפשר להתווכח עם זה. מי אמר שיש דבר כזה? איפה אתה רואה שיש דבר כזה? ומה פתאום להגיד דבר כזה? נכון, אפשר להתווכח. אבל אני פחות מנסה לחפש הוכחות לזה, אני מנסה פה להקשיב לחז"ל, ואני רואה פה שחז"ל מתארים פה טיפוס שעצם זה לא משנה אם הוא ילד חייכן, זה לא משנה אם זאת איזה סבא זקן, יש לו, ככה הוא בנוי. זה הכוחות הפנימיים שאלוקים יצר לו. אם הוא נמצא בעולם, זה הרעלים שהוא משפיע לעולם. ממילא, הוא אומר פה הרב, אני אקצר תהליכים, המן רוצה למסמס לנו את העולם הפנימי שלנו. לא רק המן רוצה. כל עם בעולם חי בקונפליקט הזה. מי אני? אני הטוב או שאני הרע? אני שניהם. אני לא יכול לחיות פיצול. אני חייב לקחת את החיים שלי לאן שלי. יש כאלה שממילא ינמיכו את הלהבות של השאיפה של האדם לטוב, את השאיפה של האדם לאלוקים, ינמיכו את הלהבות לאט לאט, ואז לפחות בן אדם חי לפחות את החומר שלו, לפחות הוא מאושר. זה סגנון אחד של חיים. יש כאלה שהפוך, מוחקים את הגוף כדי שלפחות השאיפה לטוב שלהם תבוא לידי ביטוי. אבל עם ישראל מחפש משהו אחר. עם ישראל רוצה לאור הטוב להיכנס לתוך הכוחות של הגוף, לתוך הכוחות המסובכים, ונתקן אותה. נצליח לתקן אותה. ואם נתקן את הגוף, אז יש פה מצב שלם. אתה לא חי חצי ומוחק את החצי השני, אתה גם לא חי פיצול, אתה מצליח בזכות הטוב לחדור לרע, נתקן אותו. זה מה שעם ישראל רוצה. אבל כמה זה מסובך, כמה זה לא פשוט, כמה זה דורש אמונה עמוקה 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 בטוב, ולא להיבהל מהשלטון ומהרוע של הרב, להילחם בו, ולא להתרגש ממנו. ממילא, כשאנחנו הולכים להילחם בעמלק, זה לא מלחמה פיזית. עמלק זה עם, אתה רק רואה אותו, הוא מחליש את צדקת הדרך שלך. הוא מחליש את העוצמה הפנימית שלך. אתה רק רואה אותו, לא צריך יותר מזה. אני לא יודע בדיוק איזה פרצופים הם עושים שם, ואיזה שלטים הם שמים, ואיך בדיוק הם אוחזים את החרב, אבל אתה לא תצליח לנצח אותה מלחמה פיזית. לא פיזית, לא טקטית, כי כשאתה בא לעשות להם את התרגיל, הם יוציאו לך את העוקץ. הם יוציאו לך את האמון בזה שאתה מסוגל לנצח אותה. יש רע בעולם, איזה סרט אתם חיים, עם ישראל. אם זה השדר, אז על מה אתה נלחם? אתה נלחם במישהו שהוא משכנע אותך שחבל שאתה נלחם. הוא צודק. לכן עמלק, בשונה מכל המלחמות האחרות, זו מלחמה מוזרה, אנחנו לא מכירים את זה. אבל אנחנו רואים שחז"ל הגדירו, אתה נלחם בעמלק, תיזהר. זאת לא מלחמה פיזית, זאת מלחמה, דבר ראשון, רוחנית. לכן, חז"ל הגדירו, יש הרבה הכנות לקראת המלחמה בעמלק. נותנים את השקלים, לא צריך להסביר למה. אתה בא להילחם בעמלק, זה לא נתקלת, יאללה, תירה. זה בצבא עושים הרבה. אבל זה לא זה, מחר. למה? יש לך יום, תתחיל לעשות חזרות. מי אתה? מה הדרך שלך? מה האידיאלים שלך? תעשה חזרות. תיזכר חזק מאוד מי אתה, כי הולכים להרער לך את זה. אתה לא יכול להילחם היום דוח. מחר, כובד ראש. תבין מול מי אתה נלחם. זה לא צחוק פה, זה מלחמה רוחנית אדירה. אם אתה לא כולך בתוך האנרגיות האמיתיות של מה שאנחנו, אם אתה לא מלא מזה, אז המלך פה הוא רק יראה חייך בפנים, הוא יוציא לך את האמונה בצדקת הדרך שלך. בקלות הוא יעשה את זה. כי זה הכישרון שלו. כאן הקדוש ברוך הוא ברא אותו. לכן לפני שנלחמים בעמלק, או כשנלחמים בעמלק, צריך לצום. למה לצום? כי כשבן אדם שבע, אז הוא חווה את הגוף שלו, ואת העוצמות החומריות שלו. לא, 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 ככה לא נלחמים בעמלק. בעמלק צא מהפרטיות שלך, צא מהנאות הקטנות שלך, צא משם. תיזכר מאיפה החיים של עם ישראל מתחילים. יהושע הולך להילחם. למה יהושע? בניה של רחל. אין זמן עכשיו להרחיב בזה, אבל מסתבר שרחל מצליחה לחיות את העולם הזה בצורה שלמה. לחיות. כתוב שהייתה יפה תואר, יפת מראה. כתוב שיעקב רצה להתחתן דווקא איתה. היא חיה עולם שלם. חיה. כדי לנצח את עמלק אי אפשר בשכל. אנחנו צריכים להיות מלאי חיים שמכירים, והם מלאים בוודאות שהקודש מנצח את החול, שהפנים מנצח את החוץ. להסביר את זה זה לא מספיק, צריך לחיות את זה. מי יכול לחיות את זה? בניה של רחל. בניה של לאה יש להם תפקיד אחר, אין זמן להסביר עכשיו. אז לכן המדרש אומר את מה שהוא אומר. לכן כשמשה רבינו הולך להילחם בעמלק, הוא יודע איפה הוא עיקר הזירה, לא בחרב, אצלו. עיקר ההתמודדות זה אצל משה רבינו, על הגבעה. משה רבינו חייב להחזיק עמדה ולראות את הטוב שקיים בעם ישראל עוד יותר ממה שעם ישראל מזה. ואז כשהעסק מתחיל להתבלבל כי זה עמלק, הם מסתכלים אחורה, אומר הרמב"ן, ונזכרים מאיזה עוצמה אנחנו יונקים. ככה ורק ככה אפשר לנצח את עמלק. מה שכחתי? לכן אנחנו נקרא פורים. פורים זה חג שמח וחג מבדח וכל הרבה דברים יש בפורים, אבל פורים זה גם חג מאוד רציני. כי בפורים אנחנו הולכים לנצח את העמלק הרוחני שנמצא בחיים שלנו. וכדי שנצליח דרך השמחת פורים, ודרך זה שהדר קיבלו אבימי החשברוש, נקבל את התורה החיה מחדש, כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לצור ותנית אסתר. לצור הכנה. להכנה. מה חושבים בצום הזה? לא כתוב בשום הלכה. נזכרים מה זה עם ישראל, מה הכוחות שלו, מה זה בניה של רחל, מי זה עמלק, איפה הוא יכול לתפוס אותנו? איפה הוא תופס אותנו בחיים שלנו ביום יום? איפה זה נמצא היום בתרבות? וממילא כשצמים על זה ונזכרים מי אנחנו באמת, אז נכנסים לפורים, ועיצומו של יום והקדושה הגדולה של פורים יכולה להשפיע עלינו, שיהיה פורים שמח לכולם.